לכאן הגענו, בא לפני הלל גיירה, לא, אף על פי שהוא רצה להתגייר על, 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 על זה שהוא עומד ברגל אחת, על רגל אחת, זאת אומרת על רגל הרגש, אף על פי כן הלל גייר אותו. אתה צריך להבין באמת למה הלל גייר אותו ומה הוא אמר לו. כלומר, כשהוא עומד על רגל אחת, אתה צריך מכאן להמשיך הלאה לשתי הרגליים. מה אמר לו? בא לפני הלל גיירה, או גיירה, אצלכם בדף, אמר לה, דהלך סני לחברך לא תעביד. מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך, אנחנו מכירים את זה. זוהי כל התורה כולה, ואידך פירושה הוא זיל גמור. זה כל התורה כולה, שמה ששנוא עליך, לא תעשה לחברך. זה היסוד עליו עומד הכל, ושאר התורה זה בעצם הפירוש, הפריסה, ההמשכיות, ההסתעפות, של הכלל הגדול הזה. טוב, אז יש לנו פסקה לא קצרה, בואו ננסה להספיק, מה שנצליח היום להספיק. אומר הרב, השקפה אחת לטובה, שיש לסבול חסרונות המתגלים באדם הבא לפנינו, בשביל שכדאי לקבל הרע מועט מפני הטוב המרובה, שאפשר להיוולד ממנו כשיצא מן הכוח אל הפועל. כלומר, העולם שלנו, מאז שאדם הראשון אכל מצדת, הוא כלול מטוב ורע. האדם והעולם מטוב ורע. טוב נקרא לזה המגלת האלוהי, ורע נקרא לזה הלא מגלת האלוהי. ואנחנו חיים בעולם, הרבה פעמים, בעולם שעושים תועלת ונזק, עושים איזשהו חשבון. אז אומר הרב, לפעמים טוב, השקפה אחת שאומרת למה לסבול את הרע, למה לתת מקום לרע, למה, לא הייתי אומר להסכים עם הרע, אבל למה להיות מוכן לסבול את הרע הזה, זאת המילה יותר טובה, שהרע הזה זה בעצם כל החסרונות, אם לחסרונות שכליים, או חסרונות מוסריים, או חסרונות מעשיים, התנהגותיים וכו'. למה? כי כשאנחנו עושים חשבון בין רע לטוב, אז יכול, ודאי שיש באדם הזה גרעין טוב, וודאי שגם יצאו דברים טובים מהכוח אל הפועל. ולכן בחשבון הכולל, בהכללה של החשבון בין הרע והטוב, שווה לסבול קצת רע כדי שנרוויח טוב, ואולי אפילו נרוויח הרבה יותר טוב מאשר הרע עצמו. אז לפי השקפה הזאת אנחנו חיים באיזשהו עולם של שכר ועונש, איזה עולם של תועלת ונזק. כלומר, שווה לסבול רע כי יש גם טוב. בסדר? אז השקפה אחת לטובה, שיש לסבול חסרונות המתגלים באדם הבא לפנינו, כשאנחנו פוגשים אדם, כמו למשל פה, האדם הזה, הגוי הזה, שבא להתגייר, כשהוא אומר שהוא רוצה להתגייר על רגל אחת, שהוא עומד על רגל אחת, כלומר, יש כאן איזה רגש טבעי בריא, יש כאן דבר טוב. אז השקפה אחת היא שיש לסבול חסרונות המתגלים באדם הבא לפנינו, בשביל שכדאי לקבל הרע המועט מפני הטוב המרובה. שהטוב המרובה שאפשר להיוולד ממנו, מאותו אדם שיש בו רע מועט, כשיצא אותו טוב ונקווה מרובה מן הכוח אל הפועל. כן, השקפה הזאת, הייתי אומר, זאת השקפה חשבונאית, השקפה טכנית, השקפה שבעצם, הייתי אומר, מודדת את העולם בכמויות, ואומר, תשמע, בעולם הזה יש טוב ורע, האדם הזה, נכון, יש לו חסרונות, יש לו רע, או יש בו הופעת רע, אבל כנראה שהטוב שאפשר להוציא ממנו טוב יותר גדול, ולכן שווה להשקיע, לכן אפשר לסבול את הרע בשביל להרוויח ממנו יותר טוב. למשל, יש ביטוי הלכתי כזה, שלא נפסק להלכה, שאדם שחס ושלום, הדוגמה שהגמרא מזכירה נפסק להלכה, התמוטט בית, והאדם הזה הוא נמצא מתחת להריסות. ויבוא רופא ויגיד שאם אנחנו נציל אותו, נחלל עליו את השבת הזאת, ואז נציל אותו עד חילול שבת, אז דעה אחת בגמרא אומרת, אמר רבי שמעון בן מנסיה, אם יגיד הרופא שהאדם הזה יחיה יותר משבת אחת, לפחות שתי שבתות, חלל עליו שבת אחת, זה לשון רבי שמעון בן מנסיה, כדי שישמור שבתות הרבה. כלומר, שווה להפסיד עליו שבת אחת על ידי שנחלל עליו שבת, אז שווה חילול שבת אחד, אם יהיה כאן הרבה קידוש שבת בהמשך. זה איזושהי תפיסה חשבונאית, לא נפסק כמו על ההלכה כמובן, אבל עובדה שיש דבר כזה, יש השקפה כזאת. יש השקפה שאנחנו חיים בעולם של תועלת ונזק, של טוב ורע, ולכן בחשבונאות הכוללת שווה להרוויח את הטוב, גם אם בדרך אנחנו משלמים את הרע. לא, זה השקפה אחת, תראה את ההשקפה השנייה. אבל מעלה יותר גדולה, תכף נראה. כרגע אנחנו בהבנה הראשונה. ההבנה הראשונה, מדוע לסבול את הרע? כי א', הרע נשאר רע, נכון, זה רע, החיסרון הוא חיסרון, אבל על יד הרע הזה יכול לצמוח הרבה טוב. אז הטוב, המרובה, שווה לסבול את הקצת רע.
אבל הרב מתחיל קודם לסבול חיסרונות, אחר כך
הוא מדבר עליו. חיסרון שווה רע. כל חיסרון שווה רע. בלשון נפש החיים, המילה חטא היא חיסרון. לכן רע, חיסרון, חץ, זה אותו דבר. בסדר? וזאת ההשקפה, אני חושב שהיא השקפה מאוד מצויה, למשל, בעיקר מה שאני רואה כרגע שכתוב כאן על, על המסך, האם אנחנו הרווחנו יותר מהמלחמה, אני מקווה שהיא לא הסתיימה, ביחס למה שהפסדנו. כן? אז הטוב, אנחנו עושים חשבונאות של טוב ורע, ואז הטוב הוא יותר מהרע. כלומר, האדם בתפיסתו הראשונית, אפילו הייתי רוצה לומר, השטחית, הוא חי חיים חשבונאיים, עושה כבר חשבונות, מה אני מרוויח, מה אני מפסיק. זה יכול להיות האדם הפרטי, זה יכול להיות האדם הציבורי, זה לא משנה כרגע, אבל אז כל הזמן האדם חי בממד של כמויות, הוא סופר את הכמויות, וכדי שהוא יצדיק במחאות את הסבל שלו, של הממד הרע, הממד הכמותי הרע, אז הוא צריך עכשיו להרוויח יותר כמות טובה. בסדר? לך מה שהבחור רוצה עם בחורה, הוא רוצה להתחתן איתה, הוא מגלה 70% מבחינתו מעלות, 30% חסרונות, אז הוא אומר, 70% יותר מה-30%, טוב, החלטתי להתחתן. 70 גדול מ-30. זאת התפיסה לצערנו הרב המצויה. כלומר, היא תפיסה שיש בצדה צד אמת, אני לא אומר שלא. חלה אליו שבת אחת, כדי שישמור שבתות הרבה. אבל הרב מעמיק לנו, יש תפיסה יותר עמוקה מהתפיסה הזאת. אני אקרא שוב את המשפט הזה, את התפיסה הזאת. השקפה אחת לטובה, שיש לסבול חסרונות המתגלים באדם הבא לפנינו, בשביל שכדאי לקבל הרע המועט, מדוע? מפני הטוב המרובה שאפשר להיוולד ממנו כשיצא מן הכוח אל הפועל. כמובן צריך לעזור לו להוציא את הטוב הזה מן הכוח לפועל, צריך להאמין בו שיצא הטוב הזה מן הכוח לפועל וכו'. אבל מעלה יותר גדולה, עכשיו אנחנו נכנסים סוגיה, אבל יש כאן מעלה יותר, יש כאן הבנה הרבה יותר עמוקה. כלומר, לפי ההבנה כרגע, הרע שאני רואה במציאות הוא רע, ויש על ידו, כמו שאמרתי מקודם, טוב שיכול לצאת אל הפועל שהוא יהיה בכמות יותר מהרע. לכן שווה לסבול את הרע הזה בשביל להרוויח יותר טוב. אבל הרע כרגע לפי ההשקפה הזאת הוא רע. לפי ההשקפה יותר עמוקה, אומר הרע. אבל מעלה יותר גדולה היא להשכיל שלפעמים בחיסרון עצמו נמצא יתרון של טוב. לפי ההבנה הראשונה, הרע הוא רע והטוב הוא טוב, והטוב הכמותי מרובה על הרע הכמותי. לכן שווה לסבול את הרע הכמותי. לפי ההבנה השנייה, הרע עצמו גונז בתוכו איזשהו טוב. ברע עצמו יש טוב. זה דורש עומק. רגע, שנייה. קודם כל, בואו נכיר את הדבר. ברע עצמו יש א' גרעין טוב, קודם כל. יש גרעין אלוקי שמחיה כל דבר, כי אם אנחנו אנשי אמונה, אז ואתה מחיה את כולם. אז המעמד האלוקי הוא מחיה את כל המציאות, כולל את כל המציאות החסרונית, החטאית, הרע. לכן ברור שאם יש חטא וחיסרון, אם יש מציאות, אם יש, אם יש הוויה, ברור שיש משהו שמקיים אותה. המשהו שמקיים אותה זה המעמד האלוקי החיובי שיש שם בפנים. לכן זה לא רק יש רע 100% ועל ידו יש טוב, בוא נגביר אותו ל-200%, אלא שברע עצמו יש גרעין טוב. אני רוצה רגע לחזור לשמי ואותו גיר. זה שאותו גוי שרוצה להתגייר אומר, למדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת. זה נכון שרגל הרגש היא יותר קטנה מרגל השכל, כמו שדיברנו, המאור הגדול, המאור הקטן. נכון? אז הייתי אומר, מבחינת שמי שרוצה את השלמות, את האידיאל המוחלט, הוא לא מוכן לקבל את הרגל הקטנה ביחס לרגל הגדולה. מה פתאום? אם אתה לא מייצר יחס בין, אם אין לך שתי רגליים, אתה לא מייצר את היחס הנכון בין שניהן, תחפור במת הבניין שבידו. זהו. אבל הלל, הוא אומר, רגע, זה שאדם אומר, זה שהגוי הזה אומר, למדני כל התורה כולה על מנת, או גרעני כל התורה כולה על מנת שאני עומד על רגל אחת. זאת אומרת שיש כאן גרעין אמת, יש כאן רגש אלוהי חיובי באדם, אף על פי שהוא רק רגל אחת ולא שתיים, והוא הרגל הקטנה וכו' וכו'. נכון, אבל יש כאן גרעין חיובי ברגש הטבעי האלוקי הבריא הזה. בואו נקרא כמה שורות כדי להיכנס קצת יותר לעניין. אבל מעלה יותר גדולה היא להשכיל שלפעמים בחיסרון עצמו נמצא יתרון של טוב. דברים עמוקים פה, המשפט הוא עמוק. הרבה פעמים אתה רואה אצל אדם שדווקא החיסרון שלו הוא זה שמוליד את היתרון שלו. כן, למשל, אדם שהוא, אני לא רוצה להגיד דברים שטחיים מדי, כי זה דברים עמוקים פה, אבל אפילו נגיד ברמה השטחית. אתה רואה אדם שהוא חסר מוטיבציות, הוא אדם כזה סטטי יותר, על מנוחות ינעלני, מסתפק ביש, והוא לא מוליך מהלכים ומוביל דברים, אז דווקא החיסרון הזה של הסטטיות הזאת יוצר אצלו, יכול ליצור אצלו סוג של ענווה, סוג של שקט פנימי, סוג של מתינות. או למשל, אתה רואה אדם שהוא, יש בו ארץ, שערה וכו', התלהבות, אז דווקא החיסרון הזה, אם הוא כמובן יש בוערת שיכולה גם לשרוף, נטייה לכעס, לקפדנות, לביקורת וכו', דווקא זה הופך אותו, או מה שמאפשר לו, להיות אדם שמתקן את העולם ומוביל מהלכים ויוזם דברים וכו'. טוב, זה יותר עמוק מה שאמרתי. אבל כרגע זאת ההבנה עכשיו הפשוטה שכולנו מכירים אותה על עצמנו. לכן וזה הורה לנו הלל בענוותנותו עם הגר הזה, יותר ממה שלמדנו ממי שקדם לו, משמי. שכאן הראה לדעת, שאף על פי שעל ידי התביעה לצמצם את כל התורה כולה אל הרגש האנושי, אותה רגל אחת קטנה, אפילו רגש אנושי, אפילו יהיה טוב וטהור, יכולים לצאת מכשולים מזה, נכון? כמו שלמדנו כבר. ולכן שמי, מצד הצד של שמי, צדק בזה שדחפו בעמת הבניין שבידו. אבל המכשולים אינם באים מפני שאין לדבר התביעה של מציאות יחס לרגש האנושי הטוב המבונה, על פי עומק הצדק והיושר עם התורה כולה. זה לא שעצם הטענה של הרגש הטבעי האלוקי הבריא הוא הפוך מהתורה, הוא נגד התורה, הוא לא תורה, הוא לא חלק מהתורה. לא נכון. זה חלק מהתורה, רק זאת בדיוק הבעיה, שזה חלק וזה חלק קטן, אבל זה חלק. עוד פעם המשפט הזה. שכאן הראה לדעת שאף על פי שעל ידי התביעה לצמצם את כל התורה כולה אל הרגש האנושי, אפילו יהיה טוב ותור יכולים לצאת מכשולים. נכון, עד לכאן אפשר להבין את דעתו של שמי. אבל הלל, אבל המכשולים אינם באים, מה מקור המכשולים? אינם באים מפני שאין לדבר התביעה של אותו גוי, של מציאות יחס לרגש האנושי הטוב המבונה על פי הצדק והיושר, והיושר פסיק עם התורה כולה. יש יחס שבין התורה לבין הרגש הטבעי הבריא הזה, ברור. אלא מפני שהרגש האנושי צריך לימוד מרובה. כמו שאמרנו, הרגש הוא דבר מתחלף, הרגש הוא דבר שלא מסוגל להכיל הפכים, וכל מה שדיברנו פה. ולכן היות והרגש זקוק לשכל שייתן לו את העומק, את הקביעות, את היציבות, את יכולת החלת ההפכים וכו'. אלא מפני שהרגש האנושי צריך לימוד מרובה, וכפי עומק תכליתו, כמו שדיברנו, הוא צריך דווקא לאור האלוהי ותורת אמת מאת השם אדון כל המעשים שהוא קורא הדורות מראש, ולפניו נגלו כל המון נסתרות מתחילה ועד סוף ומראשית עד אחרית, לכן לא רק שכל אנושי קטן, אלא שכל אלוקי גדול, תורת השם תמימה, כמו שעסקנו, שהרי אמת שיסוד התביעה הנמצאת בלב אדם ישר, להיות מתהלך בתומו, לפעול טוב וצדק, היא נטייה יקרה. רבותיי, יש פסקה באורות התשובה, ששם הרב כותב ממש בתחילה, שאחד מהבסיסים שעליהם אפשר, הייתי אומר, לנוע במהלך של תשובה, זה שעשה אלוהים את האדם ישר. אותו רגש טבעי, בריא, לצדק ויושר מוסרי, אפילו ברמה מינימלית, של בן אדם לחברו. זה אחד הבסיסים שעליו אפשר לבנות את כל הבניין כולו. נכון שהשכל הוא המאור הגדול, ונכון שהשכל האלוקי הוא הקביעות, והוא המוחלט, והוא האמת, והוא כל האמת. נכון. אבל מהו, הייתי אומר, מהי התשתית שעליה הכל עומד? אותו מצפן אלוהי מינימלי נקרא מצפון. רגש לטוב וליושר, לצדק וכו', אפילו בינם לחברו. שזה בעצם בסיס שעליו אפשר לבנות את הכל. לכן הלל זיהה שאף על פי שאי אפשר לבנות את הכל לזה, או אי אפשר לקבל, אני אדק את המשפט הזה, אף על פי שאי אפשר להגיד שזה כל התורה כולה, ודאי שלא, זה רק רגל אחת ורגל הקטנה, אבל זה איזושהי נקודה מאוד בסיסית, מאוד יסודית, עשה אלוהים את האדם ישר, שמכוחה אפשר לבנות. אני רוצה להגיד רגע בצורה הלכתית, אין מלמדים תורה אלא לתלמיד הגון. אבל אם התלמיד הוא לא הגון, נעזוב כרגע מהגדר המדויק של המילה הגון, אבל ברמה אפילו הבסיסית שלנו, אם יגיע למכון מאיר, דוגמה, אדם שהבסיס הכי בסיסי, הכי אלמנטרי, הכי נורמטיבי, של היושר והטוב המוסרי לא קיים אצלו, יבוא לכאן אדם שחושב שרצח זה פתרון לסכסוכים בין בני אדם. נקבל אותו לבית המדרש או לא? לא. אל תגידו, התורה תחזיר אותו בתשובה. עוד לפני התורה, קודם כל, הוא צריך לחזור לטבע הבסיסי הבריא שלו. מה? איך הוא ירכוש את מה? את הטבע הבסיסי? לא יודע, באמת עיוות. הנפש הבאמת השתלטה עליו. אבל ודאי שבית המדרש לא הוא השלב הראשון שצריך לטפל בו, אלא מה שצריך לטפל בו זה קודם כל לחזור, להחזיר אותו אל הטבע האלוהי הבסיסי. כמו שתמיד אנחנו רואים את הדוגמה, אני חושב הנפלאה, למה קין רצח את הבל? מה אומרת התורה? מה אומרת התורה? אלעד, אפשר מחילה שאני מרים אותך ממקום מושבך? פשוט עם הכיסא הזה קשה מאוד לקום. וחוץ מזה גם לא אוהבים שפתאום נעלמים מהמצלמה. יפה, ויאמר קין אל הבל אחיו, זה נגמר בזה, או אני קורא את הפסוק, אז רגע, אז אלא תכף אתה תסיים את תשובתך. אני קורא. פרק ד', ספר בראשית, פרק ד', פסוק ח'. ויאמר קין אל הבל אחיו, ויהי ביותם בשדה, ויקום קין אל הבל אחיו, ויהרגהו. יפה, מה כולם שואלים? מה הוא אמר לו? ויאמר קין אל הבל אחיו, אמר לו משהו. ויהי ביותם בשדה, ויקום קין אל הבל אחיו, ויהרגהו. אם כן, הרצח הראשון בהיסטוריה מופיע כבר במציאות שיש רק שני אנשים בעולם. ברגע שיש שני אנשים בעולם, רצח. אוקיי, יפה. עכשיו, חז"ל התלבטו במדרש, מה הוא אמר לו? על מה הם רבו פה? ויאמר קין אל הבל אחיו. מה אמר לו? אומרים חז"ל, ארבע דעות שאפשר לחלק אותן לשלוש קטגוריות. קטגוריה ראשונה, בואו נתחיל בדברים הפשוטים. רבו על נכסים כלכליים. אחד אמר, כל המטלטלים שלי, תוריד את הבגדים. השני אמר, האדמה שאתה הולך עליה, אני חושב דלונאידה שלי, תפרח באדמה, קפוץ באוויר. רבו, וקם קין ורצח את הבל. אם כן, על מה רבו דבר ראשון? על ממון, על כסף, על רכוש. דעה שנייה, על מה רבו? על מין. אומרת הגמרא, אומר המדרש שתי אפשרויות, או שרבו על חווה, מי יהיה עם אמא חווה, או שתאומה נולדה עם הבל ורבו עליה. מילים אחרות, רבו על ענייני עריות, על מין. דעה שלישית, רבו, אומר המדרש, רבו בתחומו של מי ייבנה בית המקדש. זה רלוונטי להיום. כל אחד אמר בתחומי ייבנה, וקם קין ורצח את הבל, אם כן רבו על דת. אחד הפירושים הפשוטים, מה בעצם חז"ל רצו למסור פה? ששלושת סוגי הסכסוכים, או שלושת הסיבות, יותר נכון, שלושת הסיבות המרכזיות לסכסוכים בין בני אדם פרטיים ובין עמים, הם כסף, מין ודת. יפה. עכשיו אחד, יש פה אנשים כבר עם שערות לבנות, עם קצת ניסיון וכו'. האם זה נכון מה שחז"ל אומרים, שאלה שלושת הסיבות המרכזיות לסכסוכים עד כדי רציחות בין בני אדם ובין עמים? כן. רבים על ממון, מעמד כלכלי, רבים על מין, טריטוריה זה מעמד כלכלי, מבחינה מסוימת, או שזה דת. זה טריטוריה, על רכוש, על מין, סליחה, על כסף. כן, זה, טריטוריה זה גם סוג של כסף, זה גם סוג של מעמד כלכלי או מעמד חברתי נקרא לו. בסדר? כלומר, ודאי שחז"ל צדקו בזה שכל הסכסוכים האנושיים בין בני אדם פרטיים, בין בני עמים, בין עמים, הם תוצאה של אחד משלושת המאבקים האלה. יפה. יש לי על כל זה רק שאלה אחת. למה התורה לא אומרת את זה? ויאמר קין אל הבל אחיו, ויהי ביותם בשדה. לא כתוב, ויאמר קין אל הבל אחיו, האדמה שלי קפוץ באוויר, ויאמר הבל אל קין, הבגדים שלי תוריד את הבגדים, ויקום קין אל הבל אחיו וירגהו. לא כתוב. אם חז"ל כל כך צודקים במה שהם אומרים, מדוע התורה לא כותבת את זה? תשובה? מה התשובה? פשוטה, יותר מה שאתם חושבים.
כל
האופציות. לא הבנתי.
כל
התשובות נכונות.
עובדה שהעולם ממשיך להתנהג.
אבל התורה לא אומרת מה הסיבה שקין רצח את הבל. אבל התורה לא אומרת. זה לא מעניין הסיבה, למה? רגע, למה? יפה. אומר אבישי, התורה לא תציין מה הסיבה שבגללה קין רצח את הבל, כי רצח זה לא פתרון לסכסוך בין בני אדם פרטיים, ובעזרת השם לעתיד לבוא יתברר, אפילו בין עמים. רצח בין עמים נקרא מלחמה, כן? רצח זה לא פתרון. זאת אומרת, אם התורה הייתה מנמקת נימוק אחד או עשרה נימוקים, לפי המדרש שלושה, השכל האנושי היה ממציא, מתחכם, איזו סיבה חדשה שבגללה הוא אומר, בגלל זה התורה אמרה לא לרצוח, אסור לרצוח. אם רבים על מין, על מין לא רוצחים. אבל על כבוד אולי כן, וכדומה. כלומר, התורה לא תציין מה הייתה סיבת הרצח הראשון בהיסטוריה, כשיש רק שני אנשים בעולם, כי רצח זה לא פתרון לסכסוכים בין בני אדם. אלימות זה לא פתרון. לכן התורה באמת לא תציין את הנקודה הזאת. איך הגעתי לכל זה? הרגש הטבעי הבריא אל הטוב והצדק, למשל הדוגמה הקיצונית הזאת, שאלימות זה לא פתרון לסכסוכים, זה דבר מאוד בסיסי שעליו אפשר לבנות על גביו, מכוחו, את כל התורה כולה. אנחנו מתחילים להבין את הלל. זה לא, אי אפשר לבנות רק על הרגש הטבעי הבריא הזה. כי כמו שאמרנו, רגש הוא מתחלף, רגש לא יכול להכיל הפכים, וכולי, עובדה שיש רציחות בהיסטוריה, עובדה. אבל אפשר להבין שבעצם זה יסוד שעליו עומדת התורה. אני רוצה רגע לקרוא שוב את הנקודה הזאת. שהרי האמת שיסוד התביעה הנמצאת בלב אדם ישר, להיות מתהלך בתומו, בתמימות הפשוטה שלו, לפעול טוב וצדק, היא נטייה יקרה. ולכן כמו שהזכרנו באורות התשובה, הרב כותב שהבסיס של הנטייה, או הייתי אומר ככה, בסיס התשובה זה קודם כל הממד המוסרי הפשוט, אדם אגון, ולכן אם יבוא לכאן, אני חוזר לדוגמה, יבוא לכאן אדם רוצח, חס ושלום, שרואה את, 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 את אפשרות הרציחה כאפשרות, או את הרציחה כאפשרות לפתרון בעיה בין בני אדם, לפתרון בעיות, אז התורה היא קומה שנייה בשבילו, הוא צריך, קודם כל, הוא צריך לחזור אל הנורמליות המוסרית, הבסיסית, האנושית, המצפן הבסיסי שלו. כי הוא מקולקל ביסוד, לא סתם מקולקל. לכן, עוד פעם, שהרי האמת שיסוד התביעה נמצאת בלב אדם ישר להיות מתהלך בתומו, לפעול טוב בצדק, היא נטייה יקרה. ועל בסיס שלה, ראו שתינתן תורה תמימה. אבל כיוון שהגיע האדם לנטיית הטוב והצדק, זה שיש לו את הבסיס הזה, זה יפה, ישר כוח. זה שלא יקהת אותו, הוא לא נעשה מדולדל אצלך, הוא לא נעשה הלך לאיבוד אצלך וכדומה, זה יפה. אבל חייב האדם, מיד צריך שישכיל, כי לא רק הטוב הקטן והדל שיוכל לעשות עם ראו, אשר לנגד עיניו, זהו כל הנכלל בעומק הנפש בכוח אהבת הטוב שלה. שימו לב, הרב מקדם אותנו, הרי מה הוא אמר לו? מה ששנוי עליך לא תעשה לחבריך, זה מה שהוא אמר לו. מה זה בא לומר? אז הרגש הטבעי אומר לך שכשאתה רואה אדם, כשאני רואה אדם שהוא נמצא במצוקה, לעזור לו. אבל למה? כי הרגש שלי מתעורר. כן, יש פסקה בעיניי שהרב מסביר שיש מדרגות במצוות הצדקה. המדרגה הבסיסית ביותר במצוות הצדקה זה כשאדם הולך ברחוב למשל כדוגמה, זה לא חייב להיות דווקא בממון, זה יכול להיות בכלל, עצה טובה, תמיכה נפשית וכדומה. זה כשאתה רואה אדם במצוקה, הרגש שלך מתלטל ומזדעזע, ואתה חייב להשקיט קודם כל את הכאב שלך, את הרגש שלך, ואתה רוצה גם מכוח הנפש האלוקית שלך גם לעזור לו. זה מצב, הייתי אומר, זאת המדרגה המינימלית של מציאות הצדקה. כי אם לא הייתי הולך ברחוב ורואה את המצוקה של הזולת, אז הרגש לא היה מזדעזע. אז האדם הצדיק באמת זה לא אדם שמתעורר בגלל הרגש המתעלתל לפי המציאות המשתנה. אלא זה אדם שמשכיל שיש אנשים שצריכים תמיכה. ואולי הוא יכול להיות זה שתומך בהם. לכן הוא לא מחכה לפגוש אותם, לא הם באים אליו, הוא הולך לחפש אותם. הוא יעזור להם... כשהמקור של העזרה הזאת לא הנטייה הרגשית שהתעוררה בגלל המציאות החולפת, הנה, פגשתי אותך, שוכב כאן ברצפה בלי כסף, בתחנה המרכזית, אלא בגלל שהשכל שלי אומר, תשמע, יש אנשים שאומללים בחיים, והחברה היא חברה אחת, ואנחנו אורגן אחד, וכל ישראל הרבים זה לזה, וכולי, וכל המין האנושים, מבחינם זה הרבים זה לזה, ולכן צריכים לעזור אחד לשני. השכל אומר לך את זה. יש הבנות הרבה יותר עמוקות כמובן. אז זה לא רק, אומר הרב, מיד צריך שישכיל, אבל כיוון שהגיע אדם לנטיית הטוב והצדק, וזה נפלא, שזה הבסיס הכי בסיסי שעליו הכל עומד וממנו הכל צומח, אבל מיד צריך שישכיל, כי לא רק הטוב הקטן והדל שיוכל לעשות עם ראו, המילים החשובות כאן, אשר לנגד עיניו, נגד עיניו מה שהוא רואה, מה שהוא פוגש, ממילא מה שהוא מרגיש, זה לא רק עניין של רגש, אלא מה כל מה ששנוע... עליך לחברך לא תעשה, זה לא קשור אם אתה רואה אדם ספציפי במצוקה תעזור לו, אלא כל המין האנושי, כל האדם באשר הוא אדם, אל תפגע בו במה שאתה לא רוצה שיביאו בך. כלומר, צא רגע מהטוב הקטן והדל שהוא תולדה של מה שאתה רואה נגד העיניים ומה שאתה מרגיש באותו רגע נתון כשאתה פוגש מול העיניים את הדבר הזה. כי לא רק הטוב הקטן והדל שיוכל לעשות עם ראו אשר לנגד עיניו, זהו כל הנכלל בעומק הנפש בכוח אהבת הטוב שלה. כלומר, הרגש הטוב, הבריא, הישר, לעשות טוב לזולתך, שזה הייתי אומר המינימום, הוא כנולך חסרה כאן איזה חוליה. הרגש הטבעי, הבריא, זה הייתי אומר הבסיס שלו הכל עומד. אבל הרגש הטבעי הבסיסי הזה, הוא בא לידי ביטוי, הייתי אומר, במינימום האלוקי של לעשות חסד לאחרים, לרצות בטובת אחרים. אגב, אנחנו רב חסד, אז גם אנחנו חווי חסד, ככה צריך להיות. עכשיו, החסד הזה כשהוא יתעורר, הוא יכול להתעורר משני ממדים, או בשני מסלולים, או מצד הרגש המזדמן לפי המאורה שאני כרגע אני חווה. או שהרגש מתעורר מתוך הבנה הרבה יותר עמוקה, שכל אדם הוא נברא בצלם, וכל אדם יש לו ערך אלוקי, וכל אדם צריך לגלות את עצמו, ואנחנו ביחד כארמון צריכים לגלות אחד השני וכו'. אז א', בכל אדם נטוע הרגש הבסיסי, החיובי. ב', התמצית של הרגש הבסיסי החיובי הזה זה מה קורה בחורף חסד, מה הוא נותן, אף אתה נותן. להיות מהנותנים. ג', אבל להיות מהנותנים לא רק מהמציאות המזדמנת העכשווית. להיות מן הנותנים מצד השכל האלוקי, שכולנו מערכת אחת, כולנו אורגן אחד. בסדר? אז יש כאן שלושה ממדים, גם הרגש הטבעי, גם הרגש הטבעי של החסד, שהוא אולי התכונה יותר אלוקית שבאדם, וגם החסד הזה שמופיע מתוך השכלה, ולא מתוך איזו התרגשות נקודתית, ספציפית. אז לא רק הטוב, מיד צריך שישכיל, כי לא רק הטוב הקטן, שימו לך עבור כאן מהרגש לשכל, מיד צריך שישכיל, אחרי הנטיית הטוב והצדק של הרגש הטבעי, מיד צריך שעלה לקומת השכל, כי לא רק הטוב הקטן והדל שאוכל לעשות עם ראו, אשר לנגד עיניו זהו כל הנכלל בעומק הנפש בכוח אהבת הטוב שלה. לא, כי אם אהבת הטוב היא כוללת כל האדם אשר פני האדמה, בכל הזמנים ובכל הדורות וכל היקום, ולא רק האדם הספציפי שכרגע הנפש שלך מתלטלת, כי זה מה שאתה כרגע פוגש. לכן אמר לו באופן עקרוני, מה הוא בעצם רוצה להגיד לו? שימו לב, איזה יופי, התשובה של הלל. אומר הלל ככה, אני מזהה שנקודת המוצא הבסיסית שלך זה הרגש הטבעי. נפלא, יופי. כדי לרומם את הרגש הטבעי הזה, את הרגל האחת הזאת, אל המדרגת הרגל השנייה, אל השכל, תדע לך שאתה חייב להשכיל שהרגש הטבעי האלוקי הבסיסי הזה, שבא לידי ביטוי בעיקר בנתינה, בחסד, בעזרה לזולת, זה חייב להופיע לא רק מצד אותו אדם שאתה פוגש אותו ברגע נתון, אלא מתוך ההשכלה הכללית שיש לך קשר לכל היקום, לכל המין האנושי. נכון. זה מתחיל, לכן קודם כל אני אהיה לך קודמי. בסדר. אבל במבט הכולל זה מה שעשינו עליך, אתה צודק. אתה צודק, מדרגות. הרב כאן לא נכנס לזה. כאן הוא מסביר, שילל אמר באופן כללי, מה ששנוע עליך, אל תעשה לחבריך. חבריך זה כל אדם באשר הוא אדם. ברור שמדרגות מדרגות בחבריך. יש חבר גוי ויש חבר ישראל, אני עירך הקודמי, ברור. ברור. אנחנו לא חולקים מה שאתה אומר, זה נכון. ברור. לפני שאנחנו דואגים למזון, כשאני הייתי ילד, אז אני זוכר בתור ילד בבית ספר היסודי הייתה מגפה בקמבודיה, אני זוכר את זה. זה עשה רעש גדול, אז באותה תקופה. כן. אז אני זוכר כילדים, אז הבאנו מצרכים, לשלוח לקמבודיה וכו'. בסדר, חשוב. עם כל הכבוד, לפני הדאגה לילדי קמבודיה, צריכים לדאוג לילדים במדינת ישראל, יהודים כמובן, גם אחרים, אבל קודם כל יהודים שהם כרגע בבעיה. אתה צודק, לכן אני אומר שזה לא הנקודה המרכזית כאן כרגע. הנקודה המרכזית היא ההבנה, ככל שאדם הוא יותר שכלי, הוא יודע להכיל בתוכו את הכל. זה שאני מכיל בתוכו את הכל, זה לא אומר שאין מדרגות בין ההכללה הכוללת. יש מדרגות, מדרגות. כמו שגוף האדם הוא כולל הרבה איברים, אבל מדרגות, מדרגות, איבר שהנשמה תלויה בו. אם יש איבר שהנשמה תלויה בו, אז אותו אני, אליו אני מתייחס ראשון, אותו אני רוצה להציל, ולצערנו הרב במושגים של השבוע הזה, אפשר לעשות הלוויה, אבל אם יש איבר שהנשמה לא תלויה בו, אז אפילו הלוויה אי אפשר לעשות. חס ושלום. סליחה על הדוגמה. ולכן אומר הרב, ובוודאי יש יחס אל נטיית הטוב הקטנה, המתעוררת לעשות חסד עם רעהו אשר לעיניו יתמוגג במחוב. ובוודאי שיש קשר, יש יחס בין הרגש הטבעי שאתה אומר אותו אלה לאותו גוי שרוצה להתגייר, יש יחס בין הרגש הטבעי הבריא שלך, שמתעורר אפילו ברמה הקטנה שלו, קודם כל זה רגש, ובית זה רק ביחס למה שאתה כרגע אתה פוגש, למה שאתה רואה, למה שהנפש מזדעזעת. יש יחס בין הרגש הקטן הדל המתעורר כרגע במציאות הנתונה, לבין אל שאיפת הטוב הגדול להטיב גורל האדם בכלל, בחומריותו ורוחניותו, לעשות את עצם חייו ליותר מאושרים ומוצלחים, להרבות בו מידות טובות וחיי שלום, נועם ושלווה, שעל ידי זה צריך מערכה גדולה של סדרים והשרשה גדולה בנפשות, שיקבע מתוך הבירור הלימודי השכלי, שאי אפשר שתתכונן, כי אם על ידי עיקלתה יפה באומה שלמה, המוכנת לגשת בכללה לעבודת הקודש, להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. אז ברור, אומר הלל הזקן, אני לא אומר לו, בסדר, אני מוכן לקבל את התורה שאתה רוצה רק הרגל אחת. בטח שהלל חס ושלום להגיד שהלל יתפשר על התורה. הלל אמר, בסדר, לפחות חג זה. לא. הלל אמר, מהגרעיניות הזאת, מהזרע הזה, תנבט כל התורה כולה. כי מהרגש הטהור הזה, הנקי הזה, אפילו אם הוא רק רגש מזדמן, זה הזוהר רגשי כרגע, ביחס לאדם פלוני. עצם זה שהרגש מזדעזע הזה מראה שהוא, יש עוד שייכות אל אותו עומק אלוקי פנימי שטבוע בנפש, ומהמקום הזה תצמח, הייתי אומר, התורה כולה של כלל ישראל ושכל ישראלי וכלל האנושות ותיקון עולם. בכלל אני חושב, הנקודה היא נקודה מאוד חשובה. לא לחיות בממדים של כמות שכל הזמן שמים על המשוואה איזה שכר ועונש, תועלת ונזק. כל הזמן, מה אנחנו מפסידים? מה אנחנו מרוויחים? ואז כל מה אנחנו חיים באיזה מלחמה, האם הטוב הוא מרובה על הרע, ואז בסדר, בוא נשקיע, אבל אם הרע מרובה על הטוב, או לפחות לפי ההבנה שלי הוא מרובה על הטוב, לא שווה. זה ילדותי, זה שטחי. כך גם נפסק להלכה, דרך אגב, נפסק להלכה שמצילים אדם, מצילים אדם שחד ושלום קרס עליו הבית בשבת, כי עצם החיים שלו זה קדושה. כדעת שמואל בגמרא, וחי בהם ולא שימות בהם. לא כדעתו שרב שמעון בן מנסיה חלל שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה. איזה רווח והפסד פה. אף על פי שכמובן אנחנו לא מזלזלים את דעתו של רב שמעון בן מנסיה, זאת הבנה מסוימת. לצערנו הרב הייתי אומר, זאת הבנה שהיא אולי היותר מצויה בין בני אדם, לבחון הכל במשוואות וכמותיות וכמויות. ההבנה הזאת שהיא הבנה יותר עמוקה. שלא שיש כאן רע ועל ידו טוב והטוב הוא גדול מהרע. טוב, אז אפשר לסבול את הרע. לא. בעומק הרע, בעומק החיסרון, בעומק השלילה, יש גרעין טוב. וזה הלל, זה מאוד מתאים להלל. אם כן הייתי אומר, מאוד מתאים לסיים את השנה במתח הזה בין שמאי להלל, בהבנה שיש אמת אצל שמאי ויש אמת אצל הלל. יש אמת אצל שמאי כי הוא רוצה את השלם המוחלט, ויש אמת אצל הלל שמזהה את הגרעין הקודשי, למרות שהוא עטוב בהרבה קליפות של לכלוך וסיגים, ומתוך הגרעין הקודשי הזה אפשר להצמיח את כל המציאות כולה. שתצמח ותגיע לטוב החיובי שלה. כן, מישהו פה רוצה לומר משהו. בבקשה.
רציתי לספר על מה שאמרת, שחבר שלי, אחרי שהיה את החי ימים של התפילות, אז הוא אמר לי, עכשיו אני לא מנסה אף פעם לדבר על איזה יהודי, אפילו הכי קיצוני, ואת כל כיוון, הוא ראה כאילו, כמו שאמרת, את הרגע הטבעי שהזדמן, שהאחדות פתאום הוא... זהו, אני לא מדבר, הוא לא חושב על אף אחד רע.
אני חושב שגם מה שקורה גם בעקבות החטיפה של שלושת הבנים וגם מה שקורה במלחמה, מה שקורה ברוב רוב רובו של עם ישראל, זה בדיוק הנקודה הזאת. זה הרגש הטבעי הבריא של הרבות, של אחדות, של מסירות נפש על הארץ, מסירות נפש אחד כלפי השני וכו'. כן, אני כבר הזכרתי בשיעורים שתשעה באב, בעצם הייתי אומר, יש שני דברים שחכמים אמרו, הנה כבר רבע לאחת, אפשר להתחיל לדבר על זה. יש שני דברים שחכמים אמרו שבגללם בעצם הגיע החורבן. השורש של תשעה באב לא התחיל בחורבן בית שני ולא בחורבן בית ראשון, הוא התחיל כפי שחז"ל אמרו בגמרא, בחטא המרגלים. הגמרא עושה חשבון, מסכת תענית. חטא המרגלים היה, הייתי אומר, הדבר הנורא הראשון שקרה בתשעה באב, שהוא השורש לכל מה שהשתלשל וקרה בתשעה באב. חטא המרגלים זה וימסו ארץ חמדה. מעשו, חס ושלום, בארץ ישראל, ובפרט מעשו בזה שהאמינו שאפשר להילחם על ארץ ישראל, ולכבוש ולהקים מדינה. זה דבר ראשון. ודבר שני, כמו שחז"ל אמרו, הגמרא במסכת תענית, גם לגבי בית ראשון וגם לגבי, לא מסכת תענית, סליחה, מסכת יומא, גם לגבי בית ראשון וגם לגבי בית שני, לא רק לגבי בית שני, גם לגבי בית ראשון, שבית המשך חרב בגלל שנאת חינם. רגע, לא דייקתי? לא. שנאת חינם, בית שני, בית ראשון שלוש עבירות, והגמרא שואלת שגם בבית שני היו שלוש עבירות. כן, היו שלוש עבירות. טוב, נעזוב את החשבון עכשיו. בכל אופן, נעזוב את זה כרגע. בכל אופן, חז"ל אמרו לפחות לפי דייך בגמרא כידוע, ששקולה שנאת חינם כנגד שלוש עבירות שבתורה. הדבר השני שבגללו חרב בית שני, וכמו שידוע מה שכתוב, הרב קוק כותב, כל דור, לפי חז"ל, כל דור שלו נבנה, כאילו נחרב בימיו, הדור הזה אומר הרב, צריך להרבות באהבת חינם. אז שני הכישלונות, הייתי אומר, שני הכישלונות המרכזיים שבגללם התחיל הכל. חטא המרגלים, ובגללם עוד לא הסתיים הכל, עוד אין בית שלישי, זה בעצם אי אהבת הארץ ואי אהבה באומה. לא הייתה אהבת ארץ ישראל ולא הייתה אהבת עם ישראל. שאל אותי פלוני בשבת, תגיד, זה נראה לך הגיוני שבימי בין המצרים נלחמים? אמרתי לכבודו, תגיד לי, על מה נלחמים? מה אתה רואה? איזה תופעות צפות מתוך המלחמה? שתי תופעות. א', אהבת הארץ, מוכנות למסירות נפש על הארץ, וזה מקיף את כל עם ישראל. ברוך השם, אני אומר את הדברים, ברוך השם, וגם אם זה לא, איך קוראים לזה, פוליטיקלי קורקט. לצערנו הרב, רואים את זה בנופלים, ורואים את זה, יבדלו לכם טובים וארוכים, ורפואה שלמה הפצועים. זה לא מקיף רק את הכיפה הסרוגה, זה מקיף את כולם. המילים ברוך השם, הן לא מתאימות פה, אבל ברוך השם בהקשר הזה. אנחנו לא בעלי בית על הצבא. זה של עם ישראל מכל הגזרות, מכל הכיוונים, מכל המקומות בארץ, מכל סוגי האוכלוסייה, מכל סוגי החינוך. כי הרגש הבריא הטבעי האלוקי, בין מי שמודע לו, בין מי שלא מודע לו, אומר, אני מוכן להילחם על הארץ הזאת. זה תיקון גדול לחטא המרגלים הדבר הזה. אז מה אתה שואל לא ללחם בימי בין המצרים? זה תיקון לשורש ימי בין המצרים. ובית, אהבת האומה? איזה אהבה? החל באהבה בין הלוחמים, מצילים את החיים אחד של השני, חיים אחד בשביל השני. ובית, האומה? לא היו אומן מה שקורה, מה שקורה, ההתנדבות והעריבות והמסירות והאהבה כפשוטו. זה תיקון לאהבת חינם. זה אהבת חינם, התיקון מול שנאת חינם. אז לצערנו הרב, אנחנו צריכים מלחמות, במלחמה לא פשוטה כמו המלחמה הזאת, כדי שיופיעו שני התיקונים האלה. אבל הנה, מתוך הרגש הטבעי הבריא של אהבת הארץ ואהבת העם, אנחנו רואים איזה דברים צפים פה. כמובן, אי אפשר להסתפק בזה. צריך על גבי זה לבנות את ההמשך. ברור. אבל ברור ששני, הייתי אומר, הממדים, שהם שתי הסיבות החמורות ביותר לחורבן, אי אהבת הארץ ואי אהבת העם, בימים האלה אנחנו יכולים, לתשעה באב הזה נקווה שלא נצטרך להיכנס אליו, אבל אם ניכנס אליו, יכולים להיכנס אליו, להגיד ריבונו של עולם, החודש האחרון הזה, החודש וחצי האחרון הזה, מאז חטיפת הבנים, מגלה לך שאנחנו עסוקים בתיקון, בכל החברה, עסוקים בתיקון הזה של אהבת הארץ, מי וימסו ארץ חמדה, ויאהבו ארץ חמדה, ומי שנאת חינם אנחנו רואים ברוך השם אהבת חינם. פלא, ובאמת הלבבות נפעמים, ממש. אז זה בעצם מה שהילל רצה ללמד. שמתוך הגרעין הבריא, הפשוט, שאולי כלפי חוץ הוא לא מתגלה דרך כיפה וזקן, אפשר להצמיח משם את כל התורה כולה. טוב, נעצור פה. יישר כוח, ברוכים תהיו. נזכה לבניין שלם במהרה. אמן. יישר כוח. Thank you.